השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת סבתו של אחד הלומדים, רחל בת מסעודה, זיכרונה לברכה. היא נפטרה ביוד טבת, היום היום השביעי לשבעה, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מהמשנה הראשונה בזין עמוד ב' ועד המשנה האחרונה בח' עמוד ב'. השיעור היום בחצי השני כולל מושגים של צרעת וזיווה שצריך להעריך ולהסביר אותם, ולכן יהיה ארוך מהרגיל 28 דקות. גם היום וגם מחר אנחנו עוזבים לגמרי את הנושא של מסכת מגילה ועוסקים במשניות שמובאות כאן לגמרי בדרך אגב, וזה בגלל שבמשנה הקודמת אמרנו את המשפט אין בין הדר הראשון להדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים, אז עכשיו נראה אוסף של משניות שגם בהם יש את אותו סגנון, אין בין א' לבין ב', אלא איזשהו הבדל. אז היום נראה לגבי איזה 6 משניות, מחר נראה עוד. המשנה הראשונה זה אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש. כלומר, גם ביום טוב וגם בשבת אסור לעשות מלאכה, אבל ביום טוב מותר מלאכת אוכל נפש, למשל לבשל, לשחוט, לומדים את זה מאח אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. עכשיו שואלת הגמרא, מה לגבי מכשירי אוכל נפש? למשל, לא לשחוט, אלא להשחיז את הסכין בשביל לשחוט, אז לגבי זה יש מחלוקת. במשנה שלנו משמע, וכך גם תנא קמא בברייתא אומר, שזה אסור, אבל רבי יהודה בברייתא אומר שזה מותר. מה המחלוקת? אז שוב נזכיר את הפסוק, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ושתי הדעות דורשות גם את המילה הוא וגם את המילה לכם. לגבי המילה הוא, שתי הדעות מסכימות שזה בא לצמצם. מה זה מצמצם? אז תנא קמא אומר שזה מצמצם שאסור מכשירים, רבי יהודה אומר מותר מכשירים, אבל אסור מכשירים שהוא יכל לעשות מערב יום טוב, זה מה שזה מצמצם. לגבי המילה לכם, רבי יהודה אומר שזה בא להרחיב, כלומר שמותר מכשירים שהוא לא יכל לעשות מערב יום טוב, ותנא קמא אומר שגם זה בא לצמצם. מה זה מצמצם? שגם שמותר מותר לעשות רק לכם, ולא עבור גוי או עבור בהמה. עד כאן המשנה הראשונה לגבי אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש. המשנה השנייה של האין בין, זה אין בין שבת ליום כיפור, שבשניהם אסור לעשות מלאכה, אלא שבשבת אם זה במזיד זה בסקילה, וביום כיפור זה בקרת. זה המשנה, ולגבי זה בגמרא יש שני דיונים. דיון אחד זה לגבי האם ביום כיפור יש את הדין של קימלי בדרה במיני. כלומר, אם אדם עבר בשבת גם על איסור מלאכה, ותוך כדי הוא גם מזיק למישהו, למשל שמישהו זרק איזה אבן על החלון של החבר שלו, כך שבאותו רגע הוא גם מזיק לחבר, אבל גם מעביר מרשות לרשות, אז כיוון שהוא חייב סקילה על העברה מרשות לרשות, אז הוא לא חייב על הנזק לחבר. זה נקרא קימלי בדרה במיני. תעמיד אותו בגדול ממנו. כלומר, תן לו רק את העונש הגדול, ותוותר לו על העונש הקטן של התשלומים. זה בשבת, ששם עונש המיטה הוא בידי אדם. השאלה היא, האם אומרים את זה גם ביום כיפור, ששם עונש המיטה הוא קרת בידי שמיים? אז אומר רבי נחוניה, וגם מדויק כך מהמשנה שלנו, שאומרים את הפטור הזה גם ביום כיפור, שהמיטה היא רק קרת. עד כאן הדיון הראשון. בשביל הדיון השני נקדים הקדמה קצרה, וזה האם אדם יכול לעבור על איסור שעליו הוא יקבל גם מלכות וגם מיטה. אז אם זה מיטה בידי אדם, אז הוא מקבל רק מיטה ולא מלכות. אבל אם זה איסור קרת, האם הוא גם מקבל מלכות או לא? אז רבי עקיבא ורבי שמעון בברייתא אומרים שכן, זה לא מובא בגמרא כאן. מה שכן מובא זה שרבי יצחק אומר שלא, הוא לומד את זה מזה שכתוב לגבי מי שבא על אחותו שמחייבים בקרת, וזה מיותר כי כתוב כבר על כל העריות שמחייבים בקרת, אלא למה כתוב כאן במיוחד? בשביל ללמד אותנו שיש רק קרת. זה שלב ראשון. עכשיו שלב שני, בזה הגמרא פותחת במילים תנן האטם, מחדש רבי חנניה בן גמליאל במשנה במסכת מכות, שלפי רבי עקיבא ורבי שמעון שגם כשיש קרת יש מלכות, אז עכשיו קורה משהו מעניין. לא רק שהם חולקים על רבי יצחק ואומרים שלא רק שיש קרת יש גם מלכות, אלא מחדש רבי חנניה בן גמליאל שכיוון שאנחנו אומרים שיש מלכות, אז אם הוא באמת מקבל את המלכות בפועל, אז יש רק מלכות, ומשמיים מוותרים לו על הקרת. לומדים את זה מהפסוק שמדבר על מלכות, כתוב ונקלה אחיך לעיניך. אם הוא כבר נקלה, כלומר קיבל מלכות, אז הוא חוזר להיות אחיך, והוא לא צריך עוד כפרה של קרת. אז שוב, שלב ראשון זה שיש מחלוקת האם כשיש קרת יש מלכות. רבי יצחק אומר שאין, כלומר יש רק קרת. רבי עקיבא ורבי שמעון אומרים שיש מלכות, ועכשיו עליהם מחדש רבי חנניה בן גמליאל במשנה בשלב השני שכיוון שיש מלכות אז יש רק מלכות ואין קרת. אז יוצא שיש מחלוקת כאן, לפי רבי יצחק יש רק קרת, לפי רבי עקיבא ורבי שמעון, לפי רבי חנניה בן גמליאל יש רק מלכות. עכשיו בא רבי יוחנן ומקשה על רבי חנניה בן גמליאל על זה שהוא אמר שיש רק מלכות ואין קרת, והוא מקשה עליו מהמשנה שלנו. הרי המשנה שלנו אמרה שההבדל בין שבת ליום כיפור זה שבשבת העונש הוא בידי אדם, וביום כיפור זה קראת, כלומר בידי שמיים. אבל הרי לפי רבי חנן בן גמליאל, הרי אותו אדם, אם הוא יקבל מלכות, אז הוא לא יקבל קראת. כלומר יוצא שגם ביום כיפור, ובעצם בכל עבירה שיש עליה קראת ומלכות, זה גם כן בידי אדם. כי אם הוא יקבל קראת, הוא לא יקבל מלכות. אז איך המשנה אומרת שביום כיפור זה בידי שמיים ולא בידי אדם? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה הראשונה זה של רב נחמן, הוא אומר שהמשנה שלנו היא לא כרבי עקיבא ורבי שמעון שאומרים שיש מלכות ביום כיפור ואז באמת זה בידי אדם, אלא המשנה שלנו היא כמו רבי יצחק, שאין מלכות אלא יש רק כרת, וממילא זה באמת רק בידי שמיים ולא בידי אדם. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, אומר רב אשי, גם אם המשנה שלנו היא כן כמו רבי עקיבא ורבי שמעון וכן כמו רבי חנניה בן גמליאל, כלומר באמת גם לפי המשנה שלנו עקרונית יש גם כרת וגם מלכות, ואם הוא מקבל מלכות הוא לא מקבל כרת, כלומר זה גם בידי אדם, אבל בכל זאת זה לא קשה על הניסוח של המשנה, כי המשנה דיברה על העונש העיקרי, ובאמת מבחינת העונש העיקרי בשבת זה בידי אדם, וביום כיפור העונש העיקרי זה כרת. נכון שאם בפועל היו עדים שאתרו בו ובכל זאת עבר הוא יקבל מלכות והוא לא יקבל כרת, אבל עדיין מבחינה עקרונית העונש העיקרי הוא עדיין קראת, ולכן זה ההבדל שהמשנה ציינה. המשנה השלישית זה אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת רגל וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. מה הכוונה? אז המשנה משווה כאן בין שני סוגים של מודר הנאה. מודר הנאה אחד זה מודר הנאה כללי. אני נדרתי לא ליהנות ממך בכלום. מודר הנאה שני זה מודר הנאה למאכל. עכשיו אם הייתי נודה רק לא ליהנות ממך במאכל, אז רק אסור לי לאכול ממך. אבל כאן לא מדובר בזה, אלא מסבירה הגמרא בנדרים שמדובר במשהו יותר רחב, וזה שאני נדרתי לא ליהנות ממך גם במאכל וגם בכל דבר שמביא למאכל. מה זה דבר שמביא למאכל? אז הגמרא תאמר שלמשל כלים שעושים בהם אוכל נפש, למשל סיר, ודאי שאסור לי ליהנות ממך כי זה מביא למאכל. אבל לא רק זה, אלא אפילו דבר שלא קשור בכלל למאכל, אבל זה דבר שבו אני קצת מרוויח ממון בזה, כלומר זה דבר שבדרך כלל נוהגים לשלם עליו, גם אז אסור לי ליהנות ממך, כי אני בעצם חוסך בזה כסף, ובכסף הזה אני יכול לקנות אוכל. אז יוצא שהמודר הנאה מדבר שמביא למאכל זה בעצם דבר די רחב, כי הוא אוסר כל שימוש שנוהגים לשלם עליו. אז עכשיו שוב, אנחנו כאמור משווים בין מודר הנאה כללי לבין מודר הנאה מדבר שמביא למאכל, שכאמור זה די רחב, והגמרא אומרת שיש בין שני הסוגים האלו שני הבדלים. הבדל אחד זה כלים שאין עושים בהם אוכל נפש, כלומר כלים שבכלל לא קשורים לאוכל, ולפי מה שהסברנו גם כלים שלא נהוג לשלם עליהם בשביל לזכור אותם. ממילא אם אני מודר הנאה כללי אסור לי לקחת ממך כלים כאלו, אם אני מודר הנאה לדבר שמביא למאכל אז כלים כאלו מותרים, כי הם גם לא קשורים לאוכל, והם גם לא שווים המון. אבל כאמור, אם זה כלים שכן קשורים לאוכל, אז זה ודאי אסור, זה מה שאומרת הגמרא בהתחלה. הבדל שני בין שני הסוגים זה דריסת רגל, כלומר להיכנס לחצר שלך. להיכנס לחצר זה דבר שלא נהוג לשלם עליו, אני לא מרוויח מזה כסף בזה שתיתן לי בחינם. ממילא אם אני מודר הנאה ממאכל או דבר שמביא למאכל אז זה מותר, אם אני מודר הנאה כללי ממך אז זה אסור, כי גם דריסת רגל נחשבת הנאה. עכשיו על זה מקשה הגמרא, מה פתאום שנאמר שדריסת רגל נחשבת הנאה? הרי אנשים לא מקפידים בכלל על מי שנכנס לחצר שלם, אז לא רק שזה לא נחשב ממון, זה אפילו לא נחשב הנאה. ממילא לכאורה, גם במודר הנאה כללי, היה צריך להתיר את זה. עונה רבה, המשנה שלנו לפי רבי אליעזר, שהוא אומר בפירוש שגם ויתור נחשב הנאה לגבי זה. כלומר, גם דבר שאדם מוותר עליו לכולם ולא מקפיד על זה בכלל, כמו כניסה לחצר, גם זה נחשב הנאה ואסור למודר הנאה כללי. עד כאן לגבי המשנה השלישית, אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת רגל וכלים שנושאים בהם אוכל נפש. המשנה הרביעית זה לגבי ההבדל בין נדרים לנדבות. הגמרא מסבירה מה ההבדל בין נדרים לנדבות. נדר זה שאדם נודר על עצמו, על הגברה. כלומר, למשל, הוא אומר, הרי עליי עולה. נדבה לעומת זאת זה שהוא לא נודר על עצמו, אלא על הבהמה שאותה הוא רוצה לנדור. כלומר, למשל, הוא אומר, הרי כבשה זו עולה. עכשיו, מה ההבדל בין שני הדברים? אומרת המשנה וגם הגמרא מסבירה שבנדר הוא חייב באחריותו, בנדבה הוא לא חייב באחריותו. כלומר, בנדר, כיוון שהאחריות היא עליו, על הגברה, אז גם אם הבהמה ספציפית שאותה הוא חשב להביא הלכה לאיבוד, הוא צריך להביא בהמה אחרת, כי הרי האחריות היא עליו. לעומת זאת בנדבה, כיוון שהוא נדב בהמה ספציפית, אם אותה בהמה הלכה לאיבוד, אז כבר אין מה לעשות, היא הלכה לאיבוד ואין לו מה להביא, הוא לא חייב באחריותו. זה ההבדל שהמשנה מציינת, והגמרא גם מביאה לזה מקור. כתוב לגבי מי שמתנדב להביא עולה ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, ודורש רבי שמעון שכשמדובר בנדר שהוא עליו, כלומר מוטל על הכתפיים שלו להביא אותו, אז הוא לא ירצה את החובה שלו של הנדר עד שהוא יביא אותו בפועל, עד שהוא יחפר עליו בפועל, כי זה על אחריותו, זה בנדר. אבל בנדבה שזה לא מוטל עליו, אז הוא יוצא ידי חובת נדרו, בעצם זה שהוא נדב את הבהמה וניסה להביא אותה, זה שהלכה לאיבוד, זה כבר לא אשמתו. אז זה הבדל בין נדר לנדבה, אבל הגמרא אומרת, יש דבר אחד שבו אין הבדל ביניהם, וזה לגבי בל תאחר. כלומר, למרות שהאיסור לא תאחר לשלמו, שכתוב בדברים כף ג' נאמר לגבי נדר, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, בכל זאת, הגמרא בראש השנה בדף ה' דורשת שזה נכון גם לגבי נדבה. עד כאן לגבי המשנה הרביעית, לגבי אין בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים חייב באחיותן, ונדבות אינו חייב באחיותן. המשנה החמישית זה לגבי שני סוגים של זב, זב בעל שתי ראיות וזב בעל שלוש ראיות. כלומר, אם אדם ראה זיווה, אז אם הוא ראה רק פעם אחת, אז הוא נחשב בעל קרי. אם הוא ראה שתי ראיות, אז הוא כבר נחשב זב, אבל זה רק זב בעל שתי ראיות. אם הוא ראה שלוש, אז הוא זב בעל שלוש ראיות. עכשיו, בשביל לקצר בלשון שלנו, אז לזב בעל שתי ראיות נקרא זב קטן, לזב בעל שלוש ראיות נקרא זב גדול. והנושא שלנו זה מה ההבדל ביניהם. אז לגבי זה, קודם כל נאמר במה הם שווים, ואחרי זה נאמר מה ההבדל. אז מה שהם שווים זה ברמת הטומאה. שניהם מטמאים במגע ומסע, שזה בכל הטמאים, אבל יש בהם חומרה מיוחדת, וזה שהם גם מטמאים במשכב ומושב ועשת. זה בשניהם. דבר נוסף שיש בשניהם זה שכשהם ניתרים, הם לא ניתרים באותו יום שבו פסקה הזיבה, אלא הם צריכים לספור שבעה נקיים, ביום שביעים טובלים, ובלילה הם טהורים. זה מה ששווה בין זב קטן לזב גדול. ההבדל ביניהם, וזה מה שאומרת המשנה, זה שבזב גדול, אחרי שהוא ניתר ביום השביעי, זה עדיין לא סוף הסיפור. אמנם הוא כמעט טהור לגמרי, אבל לגבי קודשים, הוא עוד לא טהור, והוא צריך להביא למחרת ביום השמיני קורבן, ואז הוא טהור לגמרי. זה רק בזהב גדול, ולא בזהב קטן. עד כאן ההבדל, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה מה המקור להבדל הזה, כלומר בתורה פשוט כתוב שזהב מביא קורבן. מה המקור לזה שזה דווקא בזהב גדול ולא בזהב קטן? אז בשביל ללמוד את זה, הגמרא מצרפת שני לימודים משני ברייתות, נראה את שני הלימודים וגם נבין למה צריך את שניהם ביחד. שני הלימודים זה מויקרא בפרק ט"ו. הלימוד הראשון זה של רבי סימאי בברייתא הראשונה, וזה מפסוק ב' וג' באותו פרק, והוא לומד משני הפסוקים האלו את עצם זה שיש שני סוגים של זב. איך הוא לומד את זה? הוא אומר, כל פעם שמוזכר שורש זב בפסוק, זה מלמד אותנו על כמה ראיות צריך בשביל להיות זב. בפסוק ב' זה מוזכר פעמיים, כתוב שם דברו על בני ישראל וכולי, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו, מוזכר כאן פעמיים השורש זב. בפסוק ג' זה מוזכר שלוש פעמים, וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, או הכתים בשרו מזובו תומתו היא, סך הכל שלוש פעמים. עכשיו רבי סימאי מניח שכל פסוק עומד בפני עצמו, ממילא לכאורה יש כאן סתירה. בפסוק ב' מספיק פעמיים בשביל להיות זב, בפסוק ג' צריך שלוש פעמים. אלא שומר רבי סימאי מכאן שיש שני סוגים של זב, זב אחרי שתי ראיות וזב אחרי שלוש ראיות, ויש הבדל ביניהם. מה ההבדל ביניהם? אז אומר רבי סימאי שההבדל ביניהם זה לגבי קורבן, שזב קטן לא צריך קורבן וזב גדול צריך קורבן. זה המקור הראשון, אבל על המקור הזה הגמרא מקשה שתי קושיות. קושייה אחת, זה מי אמר לך שהזב הגדול הוא חמור יותר מהזב הקטן, אולי זה להפך? עונה הגמרא, זה לא יכול להיות להפך. הרי אחרי שהוא נהיה כבר זב קטן, לא יכול להיות שאם הוא רואה עוד פעם זיווה, פתאום הוא יהיה יותר קל, ודאי שאם כבר, הוא יהיה יותר חמור. ממילא סביר שזב גדול צריך קורבן, וזב קטן לא צריך. זאת קושייה ראשונה ותשובה. אבל יש עוד קושייה, ועל זה הגמרא לא עונה, וזה שאפשר להציע הבדל אחר בין שני הזבים, שזב קטן אין לו בכלל תומה, אלא הוא רק צריך קורבן, וזב גדול, מה שנוסף לו זה הטומאה, כלומר שיש לו גם טומאה, וגם בסוף הוא צריך קורבן. זאת הקושייה השנייה על המקור הראשון, כלומר נכון שיש פה שני סוגים של זב, אבל מי אמר שההבדל ביניהם זה לגבי הקורבן? אולי ההבדל ביניהם זה לגבי עצם הטומאה. אז את המקור הראשון אנחנו כרגע שמים בצד, ואנחנו עוברים לברייתא השנייה למקור נוסף. הברייתא השנייה לומדת את זה מהמשך הפרק, פסוקים י' ו', שם כתוב לגבי הקורבן, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני עונה וכולי, וכיפר עליו הכהן לפני השם מי זובו. מה זה מי זובו? זה בא למעט, כלומר לא כל זובו, אלא רק מי זובו. כלומר רק חלק מהזווים עושים את מה שמוזכר באותו פסוק, וזה הקורבן. כלומר יש זווים שצריכים קורבן, ויש זווים שלא. זה הברייתא השנייה. עכשיו למה צריך את שתי הברייתות? אז את הברייתא השנייה אנחנו רואים למה צריך, כי כבר אמרנו שמהברייתא הראשונה לא ברור שההבדל בין שני הזווים זה הקורבן, אולי ההבדל זה הטומאה. לעומת זאת בברייתא השנייה שהיא עוסקת בפסוק שמדבר על הקורבן, אז מפורש שההבדל בין שני הזווים זה הצורך בקורבן. זה הברייתא השנייה. עכשיו למה בכל זאת צריך גם את הברייתא הראשונה? כי בברייתא השנייה אנחנו רק יודעים שיש זווים שצריכים קורבן ויש זווים שלא, אבל אנחנו לא יודעים מי נחשב שכן ומי נחשב שלא. בשביל זה צריך את הברייתא הראשונה שהיא לומדת ממספר הפעמים שכתוב זב, מה זה שני סוגי הזב, שיש זב של שתי ראיות ויש זב של שלוש, והזב של השלוש הוא חמור יותר, ואז אם נצרף את זה לברייתא השנייה, מכאן אנחנו לומדים שזב קטן לא צריך קורבן, וזב גדול צריך קורבן. עד כאן הדיון הראשון, ראינו מקור לזה שזב קטן לא מביא קורבן, וזב גדול מביא. הדיון השני זה 7 שורות לפני סוף עמוד א', וזה סוג של מאמר מוסגר, אגב הלימוד שהזכרנו עכשיו בברייתא השנייה. הרי בברייתא השנייה אמרנו שאנחנו דורשים את המילה מזובו, שזה בא למעט מזובו ולא כל הזובים. עכשיו שואלת הגמרא, אם אתה אומר שדורשים כך את מזובו, אז לכאורה צריך לדרוש כך גם בשאר הפעמים שכתוב מזובו, וזה בפסוק י"ג. אז עכשיו נראה מה דורשים מהמילה מזובו בפסוק י"ג. אז מה כתוב שם? כתוב, וכי יתהר הזב מזובו, וספר לו 7 ימים לתהרתו וכו'. אז מה כאן דורשים מהמילה מזובו? אומרת הברייתא שכאן דווקא הולכים בכיוון הפוך. כלומר, אם בפסוק ט"ו למדנו למעט את זב קטן מהצורך בקורבן, בפסוק י"ג המילה מזובו דווקא באה לרבות. מה היא מרבה? אז שם כתוב, וכי יתהר הזב מזובו, וספר לו 7 ימים. אז אומרת הברייתא שהמילה מזובו באה לרבות כאן, שלא רק זב גדול צריך ספירת 7 נקיים, אלא גם זב קטן. זה הלימוד ממזובו בפסוק י"ג, ועכשיו על זה נראה שתי קושיות. קושייה הראשונה זה למה בכלל צריך לימוד לזה שגם זב קטן יש לו 7 נקיים? הרי לכאורה ברגע שאמרנו שגם זב קטן הוא תמה כמו זב גדול, אז לכאורה גם דרך הטהרה שלו, חוץ מהקורבן שמזה מיעטנו אותו, בכל שאר דרך הטהרה הוא צריך להיות כמו זב גדול, וממילא גם יש לו 7 נקיים, אז למה צריך לזה מקור? עונה הגמרא, שומרת יום כנגד יום תוכיח. כלומר, באישה, אם היא ראתה רק ראייה אחת של זיווה, אז בניגוד לגבר שראה רק ראייה אחת, זה כמו בעל קרי והוא ניתר כבר באותו יום, אישה צריכה לחכות עוד יום אחד לראות שהיא נקייה, זה נקרא שומרת יום כנגד יום, ובאותו יום היא טמאה לגמרי כמו זווה, למשל היא מתמת משכב ומושב, ובכל זאת, כאמור, היא רק סופרת יום אחד. אז הנה אנחנו רואים דוגמה, שהעובדה שבשני מצבים היא טמאה באותה רמה של טומאה, בכל זאת מבחינת ספירת 7 נקיים, זה לא באותה רמה, זווה גדולה צריכה 7 נקיים, ושומרת יום כנגד יום, מספיק ליום אחד, זה באישה. ממילא אותו דבר, גם באיש. עצם זה שאמרנו שזב קטן הוא באותה רמה של תומה של זב גדול, זה עדיין לא אומר שהוא גם צריך 7 נקיים כמו, וממילא אנחנו כן צריכים לזה מקור. אז עד כאן הקושייה הראשונה על מה שהברייתא לומדת ממזובו בפסוק י' ג' והתשובה. הקושייה השנייה על זה, זה בשורה השביעית בעמוד ב', שואל רב פאפה, כמו שכבר רמזנו מקודם, הרי מקודם כשלמדנו בפסוק ט"ו מהמילה מזובו, למדנו למעט, כלומר מיעטנו את זב קטן ואמרנו שהוא לא צריך קורבן. עכשיו אם כן, למה עכשיו בפסוק י"ג פתאום מהמילה מזובו אנחנו לא ממעטים זב קטן, אלא דווקא מרבים אותו שאפילו הוא צריך 7 נקיים? תחליט, האם המילה מזובו ממעט את זב קטן או מרבה זב קטן? עונה הגמרא, באמת המילה מזובו ממעטת, כמו שאמרנו בפסוק ט"ו, לכן זב קטן לא מביא קורבן. אבל לגבי ספירת 7 נקיים, שם המילה מזובו דווקא מרבה. למה היא מרבה? כי אם התורה הייתה רוצה לומר שזב קטן לא צריך לספור 7 נקיים, היא הייתה פשוט צריכה לא לומר כלום, כי הרי אמרנו כבר שבתחילת הפרק דיברנו על שני סוגי הזב, בפסוק ג' דיברנו על זב גדול, ומן הסתם כל שאר ההמשך ממשיך את הסיפור של זב גדול, ולכן עליו מדובר שהוא צריך 7 נקיים, ועליו מדובר פסוק אחרי זה שהוא צריך קורבן, וממילא אין לי סיבה לומר שגם זב קטן צריך ספירה. זה מה שהיינו אומרים אם היה כתוב וכי יתהר הזב וספר לו 7 ימים, בלי המילה מזובו. ממילא כשהתורה בכל זאת כתבה את המילה מזובו, וכי יתהר הזב מזובו וספר לו 7 ימים, כיוון שאני לא צריך את המילה מזובו בשביל למעט זב קטן, כי אני ממילא ממעט אותו, אז כנראה שהמילה מזובו לא באה למעט, אלא דווקא לרבות זב קטן. ומכאן אני מרבה שזב קטן כן צריך 7 נקיים. ועכשיו ממילא, כיוון שבפסוק י"ג כבר אמרנו שזה מדבר גם על זב קטן, אז עכשיו בפסוק ט"ו לגבי קורבן, המילה מזובו באה למעט אותו, שאומנם הוא צריך 7 נקיים, אבל קורבן הוא לא מביא. זאת הקושייה השנייה על הברייתא לגבי מזובו בפסוק י"ג. שאלנו למה כאן בפסוק י"ג זה מרבה ובפסוק ט"ו זה ממעט, כי אמרנו שברירת המחדל זה שהוא לא צריך 7 נקיים, וממילא מזובו לא ממעט אלא מרבה, ורק אחרי זה בפסוק ט"ו זה ממעט אותו שוב, הפעם מקורבן. עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית על אותה ברייתא של פסוק י"ג, זה ששואל אביי, הרי אותה ברייתא אמרה בעצמה בהתחלה שהמילה מזובו מלמדת על משהו אחר. עוד רגע נאמר מה זה אותו משהו אחר. בכל אופן, אם הברייתא אמרה שזה מלמד משהו אחר, אז איך מיד אחרי זה אומרת הברייתא שזה מלמד שגם זב קטן צריך 7 נקיים? עונה הגמרא, אותו משהו אחר לא נלמד מהמילה מזובו, אלא ממילה לפני זה, הזב. הרי הפסוק הוא וכי יתהר הזב מזובו, ושתי המילים מיותרות לא רק על זב, ממילא מהמילה מזובו אנחנו מרבים שגם זב קטן צריך ספירת נקיים, כמו שאמרנו, ומהמילה הזב לומדים משהו אחר. עכשיו, מה זה אותו משהו אחר? מה שהברייתא לומדת מהמילה הזב, זה שזב יכול להיטהר מהזיבה שלו, אפילו שבמקביל יש לו עוד טומאה של צרת. כלומר, אם אדם יש לו גם זיבה וגם צרת, הוא צריך להיטהר משניהם. החידוש של הברייתא זה שכשהוא מסיים את הזיבה שלו והוא ספר 7 נקיים, הוא יכול לטבול אפילו שהוא עדיין מצורע, וזה יוריד לו את החומרות של טומאת זיבה, והוא יישאר רק עם הצרת. עכשיו, מה באמת ההבדל בין טומאת זיבה לטומאת צרת? אז בשביל זה נפתח כאן מאמר מוסגר לא קצר, נפרט על תומת צרת, וזה יעזור לנו גם בשביל מה שהרגע אמרנו, להבין מה קורה אם אדם נפטר מתומת עזיבה אבל נשאר עם צרת, וגם בשביל החלק הבא של השיעור. עכשיו את ההקדמה הזאת לגבי צרת נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נאמר שיש שתי רמות של מצורעים, מצורע מוסגר ומצורע מוחלט. מה הכוונה? אז בשביל לומר שאדם הוא מצורע צריך שיהיה לו מראה תמה, ובחלק מהמראות גם צריך שיהיה סימן תומה. למשל, מראה תמה זה אם יש לו שאת או בהרת, שזה סוג של כתמים בהירים באור, אבל זה לא מספיק בשביל לתמה אותו לגמרי, אלא הוא גם צריך סימן תומה. וזה למשל שבאותם כתמים יש גם שיער לבן או מחייה, כלומר שיש קצת קטעים שבהם האור כן בריא, רק אם יש גם את מראה התומה וגם את סימן התומה, ביחד אפשר לומר שהוא בוודאי מצורע. אז אם הכהן מגיע ורואה שיש לו את שני הדברים, אז הוא מצורע מוחלט, כלומר הוא ודאי מצורע. אבל אם הכהן מגיע ורואה שיש לו מראה תומה, אבל אין לו סימן תומה בזה, אז הוא לא מצורע מוחלט, אבל גם לשחרר אותו אי אפשר, כי יכול להיות שזה הולך להתפתח לצרת, לכן צריך לחכות. וזה נקרא מצורע מוסגר. כלומר, הכהן מסגיר אותו 7 ימים, ובא לבדוק אחרי שבוע מה המצב של הנגע, ואם גם אז עדיין לא השתנה כלום, אז בדרך כלל הוא מסגיר אותו עוד 7 ימים, ובודק עוד פעם. אם יש סימן תומה, אז הוא הופך להיות מצורע מוחלט. אם עדיין אין, אז כאן כבר לא מחכים עוד שבוע, אלא מאפשרים לו להיטהר, כי כנראה זה לא הולך להתפתח לצרת. עד כאן שלב ראשון לגבי שני הסוגים. בשלב השני נראה מה דרגת התומה של שני סוגי המצורעים שהרגע הזכרנו. אז לגבי רוב הדברים הם שווים, שניהם מתמים במגע ומסע, בשניהם יש דין מיוחד שמתמים גם כשהם נכנסים לאוהל, זה די דומה לתומת אוהל של מת, שניהם מתמים משכב ומושב כמו בזב, אבל יש מחלוקת ראשונים האם מה שהם מתמים אותו הופך להיות אב התומה כמו שזב עושה, או שהוא רק הופך להיות ראשון לתומה, וגם יש מחלוקת ראשונים האם הם מתמים בסט כמו בזב או שלא. זה לגבי רמת התומה. דבר נוסף, שאת שניהם צריך לשלוח מחוץ למחנה, ודבר אחרון שבהם הם לא שווים, זה שרק מצורע מוחלט צריך גם לפרוע את ראשו ולפרום את בגדיו, אבל מצורע מוסגר לא צריך. עד כאן שלב שני לגבי רמת התומה. השלב השלישי זה לגבי ההיטהרות מהתומה. אז לגבי מצורע מוחלט יש תהליך מאוד מסובך של היטהרות, הוא צריך להביא שתי ציפורים, עץ ארז, שניטולת ואזוב, ויש טקס שעושים, זה מתואר בתחילת פרשת מצורע, אחרי זה צריך להתגלח בכל גופו ולטבול, לספור 7 ימים, ובסוף עוד פעם להתגלח ולטבול, ואז ביום השמיני הוא מביא כמה קורבנות ונותנים עליו דם ושמן על הגוף שלו, ורק אז הוא ניטהר. זה לגבי מצורע מוחלט. לעומת זאת, לגבי מצורע מוסגר, הוא לא צריך את כל זה, הוא רק טובל ובזה זה נגמר. עד כאן המבוא לדיני מצורע, ועכשיו כאמור אנחנו נשתמש במבוא הזה גם לגבי מה שראינו בסוף החלק הקודם וגם בשביל החלק הבא. אז לגבי סוף החלק הקודם אמרנו מקודם שאם אדם הוא גם זב וגם מצורע, אז אם הוא כבר יכול לטבול בשביל עזיבה, הוא יכול לטבול אפילו שהוא עדיין מצורע, זה יעזור לו לגבי עזיבה והוא עדיין יישאר מצורע. ושאלנו מה בעצם זה ירוויח לו, כלומר מה ההבדל בין מה שהיה לו כשהוא היה גם זב וגם מצורע לבין מה שהוא יהיה כשהוא יהיה רק מצורע. אז כאן זה תלוי בראשונים שמקודם הזכרנו. לפי הראשונים שמצורע לא מתמה כמו זב, כלומר כשהוא מתמה משכב ומושב זה לא עושה אב התומה והוא גם לא מתמה בעשת, אז הוא כמובן מרוויח פה הרבה כשהוא ניתר מהעזיבה שלו. אבל לפי הראשונים שאומרים שמצורע בכל זה מתמה בדיוק כמו זב, אז מה הוא מרוויח בזה שהוא ניתר מהזיבה ועוד לא ניתר מהצרת? אז כאן מסביר רשי שבאמת הברייתא הזאת שאמרה שהוא יטבול בשביל הזיבה ועדיין יהיה מצורע, היא לא מדברת על אדם שהוא עדיין מצורע לגמרי, כי אז באמת הוא לא ירוויח כלום, אלא היא מדברת על אדם שגם ספר 7 נקיים והוא כבר לא זב, וגם הצרת שלו כבר התרפא, כך שהוא יכול כבר לטבול את הטבילה הראשונה שלו בתהליך של הטהרה מצרת, ואז באמת הוא יטבול, וזה יעלה לו גם בשביל לטהר אותו מהזיבה, וזה גם יחשב לו הטבילה ראשונה שלו לצרת. עכשיו גם אחרי התבילה הזאת זה לא שהוא לגמרי טהור, כי הרי אמרנו שבשביל צרת צריך אחרי זה לספור עוד 7 ימים ושוב לטבול, ובאותם 7 ימים הוא מתמה עדיין במגע ומסע, אבל הוא הרוויח משכב ומושב וסת, שבזה הוא כבר לא מתמה, וזה החידוש של הברייתא, שהוא יכול להיטהר מזיבה אפילו שעדיין תישאר עליו רמה מסוימת של טומאת צרת. עד כאן לגבי החלק הקודם. את זה הבאנו רק בשביל להבין מה אדם שהוא גם זב וגם מצורע מרוויח כשהוא טובל, אם הוא עדיין בעצם נשאר מצורע. ועכשיו ניפרד מהחלק החמישי ונעבור למשנה בעמוד ב' לחלק השישי והאחרון. הנושא של המשנה הזאת זה להבדלים בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט. ויש כאן שני הבדלים, הזכרנו אותם כבר מקודם, אבל נזכיר אותם עוד פעם. הבדל אחד זה בשלב התומה, שאומנם שניהם נשלחים מחוץ למחנה, אבל מצורע מוחלט צריך גם פריאה ופרימה, מצורע מוסגר לא צריך. הבדל שני זה לגבי ההיטהרות, שאמרנו שמצורע מוחלט יש לו תהליך ארוך של היטהרות, שזה שתי ציפורים, תגלחת ותבילה, ספירת 7 ימים, עוד פעם תגלחת ותבילה וקורבנות. לעומת זאת, מצורע מוסגר לא צריך את כל זה, הוא טובל ובזה זה נגמר. אלה הבדלים. ועכשיו נראה את המקורות של שני הבדלים ובזה נסיים. ההבדל הראשון כאמור זה שמצורע מוסגר לא צריך פריאה ופרימה, ומצורע מוחלט צריך, ולגבי זה נראה שני מקורות. המקור הראשון זה של רב שמואל בר יצחק, הוא לומד את זה מפסוק שמדבר על מצורע מוסגר, וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית וכו', ותיארו הכהן, וחיבס בגדיו, ותהר. עכשיו למה כתוב כאן ותהר, שזה לשון עבר, ולא ויתר, שזה לשון עתיד? אלא שמסביר רב שמואל בר יצחק, שזה בא לרמוז שמצורע מוסגר, יש משהו שאפילו עוד לפני שהוא ניתר, הוא כבר טהור לגביו. כלומר, יש איזשהו דין שמצורע מוחלט נחשב בו תמה, ומצורע מוסגר לא נחשב תמה. באיזה דין? בפריאה ופרימה, שמצורע מוסגר לא צריך לפרוע ולפרום. זה המקור של רב שמואל בר יצחק, אבל רב דוחה אותו, כי הוא אומר, הרי גם בזב גדול כשהוא ניתר, כתוב ותהר, והרי זב גדול זה הזב הכי חמור שיש. אתה לא יכול לומר שותהר בא לומר שבעצם יש משהו שהוא לא לגמרי זב בו, כי הרי זב גדול זה הזב הכי חמור, אלא כנראה שהמילה ותהר לא באה לומר שיש משהו שבו הוא בעצם היה כבר טהור, אלא היא באה לומר משהו אחר גם בזב וגם אצלנו במצורע. מה היא באה לומר? היא מלמדת שגם בזב וגם במצורע, אחרי שהם טבלו ביום השביעי, אם אחרי שהם טבלו לפני שהיום נגמר הם שוב נטמאו, כלומר שהזב ראה עוד פעם ראייה, או שבמצורע ראו עוד פעם סימן של טומאה, אז הם טמאים למפרע, כי הם בעצם לא סיימו שבעה ימים, וממילא כל מה שהם נגעו בו מאז התפילה שלהם באותו יום, ועד עכשיו שגילו שהם בעצם עדיין טמאים, טמא למפרע. אבל המילה ותהר מלמדת אותנו שבכל זאת, למרות שהכל טמא למפרע, יש משהו אחד שאותו לא נטמא למפרע. זה מה שלומדים מהמילה ותהר, שזה כתוב בלשון עבר ולא עתיד, כלומר שגם בעבר, אחורנית, לאותו זמן של המפרע שאותו צריך לטמא, יש דבר אחד שאותו נטהר. את מה נטהר? אז בזב נטהר כלים שנטמאו בגלל שהוא הסיט אותם, ובמצורע נטהר דברים שנטמאו בגלל ביאת אוהל. לא ניכנס כרגע למה דווקא את זה. בכל אופן, זה מה שלומדים מהמילה ותהר. וממילא, כאמור, נחזור לנושא שלנו, אין לנו מקור עדיין לזה שמצורע מוסגר, לא צריך פריאה ופרימה, ולכן אנחנו עוברים למקור השני. המקור השני לזה שמצורע מוסגר לא צריך פריאה ופרימה זה של רבא, והוא למד את זה מהפסוק שמדבר על פריאה ופרימה, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. עכשיו למה כתוב אשר בו הנגע? לכאורה זה מיותר, אלא זה בא ללמד שעל איזה צרוע אנחנו מדברים שהוא צריך פריאה ופרימה? דווקא צרוע אשר בו הנגע, כלומר בגופו. כלומר דווקא צרוע מוחלט שהטהרה שלו מהצרעת תלויה בגופו, כלומר זה תלוי בזה שיהיה איזשהו שינוי פיזי בצרעת, הוא זה שצריך פריאה ופרימה. אבל מצורע מוסגר שהטהרה שלו לא תלויה באיזשהו שינוי בגוף פיזי בצרעת, אלא גם אם לא יהיה שום שינוי, אלא פשוט יעברו שבועיים, כבר נטהר אותו. ממילא כיוון שהצרעת לא תלויה בו, כלומר בגופו, אז הוא לא כלול באותו פסוק של פריאה ופרימה. זה המקור השני לזה שמצורע מוסגר לא צריך פריאה ופרימה. עכשיו על זה מקשה הבעיה, הרי גם לגבי שילוח מן המחנה כתוב בו, כל ימי אשר הנגע בו בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, והרי גם מצורע מוסגר משתלח, למרות שכתוב כאן בו, עונה הגמרא, לגבי שילוח מן המחנה יש ריבוי מיוחד, כי אותו פסוק שהזכרנו מתחיל במילה כל, כל ימי אשר הנגע בו, והמילה כל מיותרת, וזה בא לרבות גם מצורע מוסגר, שגם הוא משתלח למרות שכתוב בו בו. עד כאן שני המקורות להבדל הראשון בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, שמצורע מוסגר לא צריך פריאה ופרימה, בהתחלה למדנו את זה מהמילה ותהר, אבל אחר כך למדנו את זה מהמילה בו, וראינו למה בכל זאת הוא כן צריך שילוח מן המחנה. עכשיו, ארבע שורות לפני סוף הגמרא, במילים אי הכי, שאגב הבח מוחק אותם, אז גם אנחנו לא נסביר אותם, הגמרא מביאה מקור להבדל השני. נזכיר, ההבדל השני זה שמצורע מוחלט, יש לו טקס ארוך של טהרה, תגלחת, ציפורים, שבעה ימים וכו', כמו שמפורט בתחילת פרשת מצורע, לעומת זאת מצורע מוסגר, טובל וזהו. מה המקור לזה? אז המקור הוא די דומה למקור שראינו לפני רגע, וזה מפסוק בתחילת פרשת מצורע, ששם מתואר כל התהליך של הטהרה. כתוב שם, וראה הכהן, והנה נרפא נגע צרת מן הצרוע, ואז מביאים את שתי הציפורים וכו'. עכשיו מהמילים והנה נרפא אנחנו רואים שעל מה הפסוק מדבר, דווקא על מצורע כזה שהטהרה שלו תלויה ברפואה, כלומר דווקא אחרי שהוא נרפא אז עושים לו את כל התהליך. אבל מצורע מוסגר שהטהרה שלו לא תלויה ברפואה כמו שאמרנו לפני דקה, אלא הטהרה שלו פשוט תלויה בזמן, אז הוא לא צריך את כל התהליך שמתואר שם בפסוקים, אלא הוא פשוט טובל ובזה זה נגמר. עד כאן המקור לשני הבדלים בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט. בזה הגענו למשנה השנייה בחטא עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. למדנו היום שש משניות שהמשותף לכולם זה שהם לא קשורים למסכת מגילה, אלא יש ביניהם השוואה בין שני תחומים, והם כולם מנוסחים בנוסח של אין בין א' לב', אלא איזשהו הבדל. מה המשניות? אז המשנה הראשונה הייתה לגבי יום טוב ושבת, שבשניהם אסור לעשות מלאכה, אלא שביום טוב מותר אוכל נפש, למשל שחיטה ובישול, לגבי מכשירי אוכל נפש, תנקה מאוסר ורב יהודה מתיר, שניהם למדו מהפסוק אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, המילה הוא באה לצמצם, תנקה מלומד שזה הוא ולא מכשיר. מכשירים, רבי יהודה לומד שזה דווקא לא מכשירים שהוא יכל לעשות לפני יום טוב. אבל אם לא, אז מותר ביום טוב. המשנה השנייה הייתה לגבי יום כיפור ושבת, שבשבת זה סקילה וביום כיפור זה קראת. לגבי זה ראינו שני דיונים, אחד זה שגם ביום כיפור, לפי רבי נחוניה בן הקנה, יש קימלה בדרה במיני, אפילו שזה רק קראת. דיון שני, לגבי מצב שבו יש גם מלכות וגם מיטה, אז יש ברייתא ששם יש מחלוקת שלפי רבי יצחק שיש קראת בכלל אין מלכות, אבל לפי רבי עקיבא ורבי שמעון גם כשיש קראת עדיין יכול להיות מלכות, ועל זה מחדשת המשנה במסכת מכות שברגע שהוא קיבל מלכות בפועל אז הוא כבר לא חייב קראת. על זה כשנו מהמשנה שלנו שלפי זה יוצא שגם יום כיפור זה לא רק בידי שמיים אלא גם בידי אדם, כי הרי אם הוא קיבל מלכות אז הוא לא יקבל בידי שמיים, וענינו או שהמשנה שלנו היא כרבי יצחק שאין ביום כיפור מלכות כי יש קראת, או שבכל זאת למרות שבאמת יכול להיות שהוא לא יקבל קראת אלא רק מלכות, עדיין העונש העיקרי הוא קראת, ולכן זה מה שהמשנה הזכירה. זה היה המשנה השנייה. המשנה השלישית הייתה לגבי מודר הנאה ומודר מדבר שמביא למאכל. אמרנו שעקרונית הם די דומים, כי הם מוסרים כמעט הכל, כל דבר שהוא שווה ממון, חוץ משני דברים. דבר אחד זה כלים שהם לא כלי אוכל ושלא רגילים לשלם עליהם, אז זה מותר למי שמודר רק מדבר המביא למאכל ולא מכל דבר שהוא הנאה. ודבר שני זה לגבי דריסת רגל בחצר, שמודר מדבר שמביא למאכל מותר בזה ומודר הנאה אסור בזה. ולמה הוא אסור בזה? כי המשנה כרבי אליעזר שגם ויתור נחשב הנאה. המשנה הרביעית זה לגבי נדרים ונדבות. אמרנו שנדר זה בגברה וממילו גם חייב באחריותו. למדנו את זה מבנרצה לא לחפר עליו, לעומת זאת נדבה זה בחפצה והוא לא חייב באחריותו, אבל בשניהם יש בעל תא אחר. המשנה החמישית זה לגבי זב קטן, זב בעל שתי ראיות, מול זב גדול, זב בעל שלוש ראיות. אמרנו ששניהם מתאמים במגע ומסע, במשכב מושב ועשת, שניהם צריכים שבעה נקיים, אבל רק זב גדול צריך קורבן. מה המקור לזה? צירפנו לזה שני מקורות. נתחיל בשני, המקור השני זה וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו, כלומר לא כל הזווים צריכים כפרה על ידי קורבן, כלומר זב קטן לא צריך וזב גדול צריך, ולזה צירפנו את המקור הראשון שמשם אפשר ללמוד מי זה זב קטן ומי זה זב גדול, וזה מהפסוקים הראשונים שם באותו פרק תדוו, וזה שבפסוק ב' כתוב פעמיים את השורש זב, ובפסוק ג' כתוב שלוש פעמים, אז מכאן למדנו ששתי ראיות זה זב קטן, שלוש ראיות זה זב גדול. אז זה המקור להבדל בין זב קטן לזב גדול לגבי קורבן. ועכשיו אגב זה, כיוון שכבר דרשנו מהמילה מזובו בפסוק תדווף שם, אז הגמרא שואלת מה נדרוש מהמילה מזובו בפסוק י' ג' שם, וכי יתהר הזהב מזובו. אומרת הגמרא, זה בא דווקא לרבות זהב קטן שגם הוא צריך לספור שבעה נקיים. על זה שאלנו שלוש שאלות. שאלה אחת, למה הוא בכלל צריך ריבוי? לכאורה זה מסברה, כיוון שהוא מתמם משכב ומושב כמו זהב גדול, אז למה שהוא לא יצטרך שבעה נקיים? וענינו, שומרת יום כנגד יום תוכיח שגם היא מתמת בדיוק כמו זהבה גדולה, ובכל זאת היא לא צריכה שבעה נקיים. זה הקושיה הראשונה. קושיה שנייה, זה למה כאן מזובו מרבה זהב קטן, ואילו בפסוק תדווה הוא ממעט אותו מקורבן? וענינו שבפסוק י' ג' ברירת המחדל זה שהוא לא צריך לספור, כי הרי כל הפסוקים שם מדברים לכאורה על זהב גדול, אז אם התורה לא רצתה שהוא יספור, התורה לא הייתה אומרת כלום. מזה שהיא כתבה מזובו, כנראה שזה בא דווקא לרבות. ועכשיו ממעל, אחרי שכבר הבינו אותו לספירה, אז עכשיו בפסוק תדווה לגבי הקורבן, כשכתוב עוד פעם מזובו, הפעם זה ממעט. זה היה קושייה השנייה. קושייה שלישית זה שהברייתא למדה מזובו לכאורה משהו אחר, וזה שהוא יכול להיטהר מזיבה אפילו שהוא עדיין מצורע, אז איך אתה לומד מזובו גם לרבות שהוא צריך ספירה? עונה הגמרא, את הלימוד שהוא יכול להיטהר מזיבה אפילו שהוא עדיין מצורע, למדנו מהמילה וכי יטהר הזב, גם בלי המילה מזובו. עד כאן המשנה החמישית. בסוגריים, הרגע אמרנו שיכול להיטהר מזיבה גם בלי להיטהר ממצורע, הבנו שיש מחלוקת ראשונים מה בדיוק הוא מרוויח כאן, כלומר מה ההבדל בין התומה של זיבה לבין התומה של מצורע. במשנה השישית והאחרונה למדנו על הבדלים בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט. אמרנו שיש שני הבדלים, אחד זה שרק מצורע מוחלט צריך פריאה ופרימה, ושני זה שרק מצורע מוחלט צריך את כל התהליך של הטהרה, של שתי הציפורים, תגלחת ותפילה, שבעה נקיים, שוב תגלחת ותפילה וקורבנות, לעומת זאת מצורע מוסגר פשוט טובל. מה המקורות להבדלים אלו? אז לגבי זה שמצורע מוסגר לא צריך פריאה ופרימה, הבנו שני מקורות. מקור אחד זה מהמילה וטהר, שזה מלמד שהוא כבר היה טהור במשהו, וזה בפריאה ופרימה, אבל דחינו כי הרי גם זב גדול כתוב וטהר, אלא זה מלמד משהו אחר, שכשמתמים אותו למפרע יש דבר אחד שאותו לא מתמים, אלא המקור השני לזה שהוא לא צריך פריאה ופרימה, זה מהפסוק של פריאה ופרימה שכתוב, והצרוע אשר בו הנגע. המילה בו אומרת שזה מדבר דווקא על צרעת שתלויה בו בגופו, אבל מצורע מוסגר, הטהרה שלו לא תלויה בגופו, אלא פשוט שיעברו שבועיים ולא ישתנה שום דבר. זה לגבי המקור שמצורע מוסגר לא צריך את כל הסיפורים, התגלחת והציפורים וכל התבילות, זה מזה שכתוב בתחילת פרשת מצורע, וראה הכהן והנה נרפא נגע. הצרת. ואז יש את כל התיאור של כל אותו תהליך טהרה, ואנחנו רואים שמי צריך את אותו תהליך? רק מי שנרפא. אבל מצורע מוסגר שהטהרה שלו בכלל לא תלויה ברפואה שלו, אלא פשוט בזה שיעבור זמן, ממילא עליו הפסוק לא מדבר, והוא טובל, ובזה זה נגמר. כל טוב.